הוא אמר למען דעת כל עמי הארץ, שרב אמר אותו בית עמוז תשנ"ג. פסוק אומר, למען דעת כל עמי הארץ, כי הוויה הוא האלוקים אין עוד. עכשיו הפסוק הזה הוא פסוק מוכר, פה במאמר, השאלות שהרב בשביל זה מעריך כל כך הרבה, והפסוק הזה מובן שהשם הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים, ואנחנו מכירים את זה בדרך כלל ביחס לעם ישראל, וידעת היום השבועות הלבבך כי השם הוא האלוקים, ופה הפסוק מדבר למען דעת כל עמי הארץ כבר אלוקים. אז קודם כל הרב יסביר שהמושג הוויה הוא האלוקים הוא מושג מאוד מאוד גבוה ונעלה, והוא יסביר את זה איך שהמושג הזה הוא בכמה וכמה דרגות, יפרט באופן כללי ארבעה בחינות בעולמות שבהם יש את המושג של השם הוא האלוקים, ועל זה תבוא השאלה איך עמי הארץ קשורים בכלל לכאילו מושגים גבוהים. אז נראה את רצף הדברים. הנה, הפירוש הפשוט בפסוק זה, מה הפשט של הפסוק הזה למען דעת כל עמי הארץ? מה הפירוש הפשוט? ובהמשך למה שכתוב בפסוקים שלפניו. הפסוק הזה הוא בא ברצף של הפסוקים שכתוב שם בספר מלכים. מה הפסוקים שכתוב לפני כן? פסוקים שאנחנו מכירים את זה מפסוקים של שמחת תורה, אתה ראית. יהי הוויה אלוקינו עמנו. כאשר היה עם אבותינו, גם פסוק שהרבי הקודם השתמש איתו בקשר לגאולת י"ב תמוז, ההכרזה הזו, יהי השם אלוקינו עמנו, אבל לפני זה כתוב, יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, מה הפירוש בפסוק הזה? כמו שכתב כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, יש שיחה ידועה שהרבי הקודם אמר, בקשר לגאולה שלו, בג' תמוז תרפ"ז, אז הוא אמר את השיחה הידועה עם המשפט הפותח הזה, יהי השם אלוקינו עמנו, אז הוא הסביר שזהו עניין זכות אבות. יהי הוויה אלוקינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, זה פסוק שמדגיש את הזכויות שיש לנו, בכך שהזכויות של האבות עומדים לנו. שעל זה אמרו חז"ל, על זכויות אבות אמרו חז"ל במדרש, זכות אבות לא תמה. זכות אבות זה דבר שלא נגמר אף פעם. וזה הפסוק אומר, יהי הוויה אלוקינו עמנו. כן, זכות אבות זה דבר שאין מה, אין מה לחשוש מהם. אז זה הפסוק הזה, יהי השם אלוקינו עמנו, זה פסוק נון זין, בפרק ח' במלאכים. אחר כך הוא ממשיך בכתוב, אחר כך יש את הפסוק, אחר כך פסוק נון ת', ויהיו דברי אלה לעשות משפט עבדו או משפט עמו ישראל. מה הפשט בפסוק הזה? הוא פירש רש"י, לטבוע אלבונם מיד האויב, שהקדוש ברוך הוא יעשה משפט עם ישראל, דהיינו יטבע את האלבונות של עם ישראל מכך שהאומות מעליבים ועושים כל מיני צרות. זה פסוק נ"ט. מה? כן, נכון? לא. ועל זה ממשיך ומסיים, עכשיו אחרי פסוק נ"ט, שפסוק נ"ט אומר לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, ואז בא פסוק סמך, שזה הפסוק שזה הפתיח של המאמר שלנו. על זה ממשיך ומסיים, למען דעת כל עמי הארץ, כי הוויה הוא אלוקים אינו. זה רצף הפסוקים שם, בספר מלכים, במלכים א' פרק ח'. דהיינו, שאפילו מות העולם, היינו, שעל ידי זה יכירו כל עמי הארץ, כי אם הקדוש ברוך הוא יגלה, שכולם ירגישו, שלנו יש זכות אבות, והקדוש ברוך הוא יטבע את אלבון עם ישראל מידי אומות העולם. אז ההשגחה האלוקית הזו על עם ישראל, בצורה כל כך רחבה, מה היא תפעל? שאומות העולם יכירו, שאפילו אומות העולם יכירו, אשר הוויה הוא האלוקים, ומלבדו אין שום דבר. אז הפשט הפשוט של הפסוק, בסדר, מובן, אומות העולם שיראו הנהגה אלוקית כזו אישית וכל כך רחבה מול עם ישראל, אז בוודאי ובוודאי שזה יפעל שאומות העולם גם כן יכירו שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים. זה הפשט של הפסוק, והפשט של הפסוק הוא מובן. אמנם פנימיות הפירוש כתוב זה, אם ניקח את הפסוק הזה קצת יותר בפנימיות, אם ניקח את הפסוק הזה קצת יותר לדקדק במילים ולהבין את המשמעות, שכתוב כי הוויה הוא האלוקים אין עוד, שאומות העולם יעידו כי הוויה הוא האלוקים אין עוד, אז זה לא במובן הפשוט שהם ידעו שיש הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר את זה במילה אחת, ידעו שיש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה זו. הרבה יותר מזה. הפנימיות של הכתוב הזה, למען דעת כל עמי הארץ, כי הוויה הוא האלוקים, הוא על דרך מה שנאמר, זה פסוק שמאוד דומה למה שכתוב בתורה עלינו, על עם ישראל. מה כתוב על עם ישראל? וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי הוויה הוא האלוקים. אותו לשון בדיוק. כי הוויה הוא האלוקים, שכתוב על עם ישראל, כציווי על עם ישראל, וידעת. אותו פסוק אומר הנביא, אומר ספר מלאכים, שאומות העולם למען דעת כל עמי הארץ כי הוויה הוא אלוקים. זאת אומרת, כל עמי הארץ יגיעו להכרה במובן העמוק הזה של הוויה הוא אלוקים. ופה פתאום ידעו, וידעו אפילו דקויות של... זה בעצם השאלה פה. אז הוא מרחיב במאמר הזה להסביר את הדרגות של הוויה אלוקים, ואז צריך להבין איך אפשר לומר שכל עם הארץ יגיעו להכרה כזו. יהודי שהוא יגיע להכרה כזו דורש ממנו הרבה זכות אבות והרבה עבודה והרבה התבוננות ולימוד חסידות, ופתאום פה אומרים שכל גוי יוכל להגיע לזה. זה בעצם ה... לא הגעתי עד המסקנה, אנחנו נראה בזאת. שעל זה איתה בזוהר, כשמדובר על עם ישראל, אומר הזוהר שאחת המצוות הראשונות שנצטוו ישראל היא לידע שהוויה ואלוקים כול אחד. זה נושא שאנחנו נרחיב בזה הרבה במאמר הזה. מה פירוש הוויה ואלוקים אחד? זה נושא מאוד מרכזי באמונה. כי כשאתה, נגיד זה במילים פשוטות מאוד, כשאתה רואה נס גלוי, אז כולם נעצרים ואומרים, אפילו המצרים, יכולים לומר אצבע אלוקים היא, כשרואים משהו שיוצא מגדר הטבע. אז אחת כמה וכמה יהודי שרואה גילוי של שם הוויה בעולם, ודאי שיש לו הכרה בכוח של הוויה. אבל כשהכל קורה באופן של אלוקים, אלוקים זה גימטריה הטבע, אלוקים זה הסתתרות, גבורות, עולם מתנהל כטיבו וכסדרו, ופה צריך יהודי להגיע להכרה כי הוויה הוא האלוקים. תדע לך שיש בזה שתי פירושים, האם הבחינה של הוויה יורד גם מאלוקים, או שגם אלוקים, סליחה, גם הדרגה של הוויה זה עדיין אלוקים, יש עוד יותר גבוה, יש בזה רמות, אבל לא ניכנס כרגע לדקויות של העניין. להבנה הפשוטה שלא תעשה הפרדת רשויות, שלא תבוא ותגיד יש כוח ניסי, יש כוח טבעי, אלא תדע לך שזה אותו דבר, זה אותו כוח, זה אותו הקדוש ברוך הוא. אין הבדל, אין, כמו שמבין את הדוגמה, שאין עצם מסתיר על עצם. מבין את הדוגמה מההלכה, שאדם אין לו כיפה, אז הוא לא יכול לשים יד על הראש במקום הכיפה, כשרוצה להגיד ברכה. חייב שיהיה לו כיפה על הראש. ואם אין לו כיפה, אז מישהו אחר שישים את היד על הראש שלך. אם מישהו אחר ישים את היד על הראש, זה בסדר. אבל אם אדם ישים את היד של עצמו על הראש, זה לא נחשב ככיסוי ראש. למה? אבל עובדתית הראש מכוסה. כשהיד על הראש, הראש מכוסה. אז מה זה משנה אם זה היד שלי או זה היד של מישהו אחר? אז על זה כתוב ההסבר ההלכתי, שהיד היא היד שלך. ואין עצם מסתיר על עצם. היד של עצמך לא יכולה להסתיר על עצמך. כדי להסתיר עליך צריך שיהיה מישהו אחר שיסתיר עליך. מה נמשל בנוגע לעניינים שבחסידות מופיע שהנהגת הטבע, שזה אסתר, מי מסתיר? מי גורם שזה יהיה באופן של אסתר? זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז האסתר הזה מסתיר לא עליו. הוא מסתיר עלינו שאנחנו לא נראה את ההנהגה שלו. אבל כלפיו, האסתר הזה לא מהווה אסתר. או ניקח לכך עוד משל שמשתמשים. כשרב נותן לתלמיד משל. נותן לו משל, ואתה רוצה שבאמצעות המשל, הוא יבין בסופו של דבר את הנמשל. אז בזמן שהתלמיד שומע את המשל, הוא עוד לא יודע את הנמשל, הוא רק שומע את המשל לבד. מה הוא שומע פה? סיפור. סיפור, דוגמה. אבל אחרי זמן, לאט לאט, הרב יסביר לו איך שהמשל הזה עוזר לך להבין מושג עמוק. אבל כל זמן שהרב לא גילה לו, אז המשל הסתיר על הרעיון. המשל היה סיפור שלא רואים בו את הרעיון. רק אחרי שיגלו לך איך הרעיון תמון בסיפור, אז אתה תראה בסיפור את הנמשל. אז המשל מלכתחילה מסתיר על הנמשל. אבל האם גם הרב שנתן את המשל, בזמן שהוא נתן את המשל, גם כלפיו המשל הסתיר? כשהוא נתן את המשל, גם המשל בלבל אותו והוא לא ראה את הנמשל בגלל שהוא נתן למשל? ברור שלא. כי הרב הוא זה שחשב על המשל. אז כל מילה ומילה שהוא נותן במשל, שהתלמיד לא שומע את הנמשל מיד, התלמיד שומע סיפור. לכן כלפי הראש של התלמיד יש משהו שמסתיר כרגע על הרעיון. אבל באותו רגע, בו זמנית, הרב שנתן את המשל, כלפיו זה לא הסתיר כלום. אותו דבר בנמשל, כל זה בשבילנו משל, בנמשל, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר על העולם, בהנהגה של טבע, זה מסתיר עלינו, שאנחנו לא נחוש, לא נראה אותו. אבל עליו זה לא מסתיר כלום. זה נקרא, הוויה הוא האלוקים. הכיסוי והגילוי, זה אותו דבר, אין הבדל, זה הכל הוא. אז זה הבנה דקה ועמוקה, גם במובן הפשוט שלה, לחת כמה וכמה במובנים העמוקים יותר. והשאלה שתשאל, איך זה יכול להיות שפה אומרים שאומות העולם, גם הם יגיעו להכרה כזו? נראה עוד הפעם את תחילת השאלה. שעל זה איתה בזוהר, שאחת המצוות הראשונות שנצטוו ישראל, היא לידע שהוויה ואלוקים כול אחד. אז אם כלפי ישראל, הזוהר מסביר שהמושג הזה וידעת היום והשבועות האלה בבך, כי הוויה הוא האלוקים, זה מושג עמוק וחשוב למצווה הראשונה, ומזה מובן גם בנוגע לפירוש הכתוב, למען דעת כל עמי הארץ כי הוויה הוא האלוקים, שבפסוק הזה מדברים על עמי הארץ, אז הפסוק הזה, שלמרות שהוא מדבר על עמי הארץ, אבל משתמש באותו ניסוח, למען דעת כל עמי הארץ כי הוויה הוא האלוקים, שבזה נכללת גם הידיעה, אשר כל העניינים שבשם הוויה, וכל העניינים שבשם אלוקים, הם כול אחד. האמירה הכללית הזו, המשפט הזה, כי הוויה הוא האלוקים אומר, שאתה מבין את כל הבחינות שכלולים בשם הוויה, כל הבחינות שכלולים בשם אלוקים, אתה מבין גם שכול אחד, שזה היינו אח. זה הרי דורש הבנה מאוד מאוד רחבה במושגים מאוד מופשטים, וצריך להבין מה שייך עניין זה לאומות העולם. מה שייך להגיד על אומות העולם שיש להם הכרה והשגה בעניינים כאלה עמוקים. ואיך שייך שאצל אומות העולם תהיה הידיעה שהוויה ואלוקים כול אחד. ובפרט הידיעה דאין עוד. הרי בפסוק כתוב למען דעת כל עמי הארץ, אז כתוב שתי דברים. כי הוויה הוא האלוקים, אין עוד. זה שתי תובנות שונות. הוויה הוא האלוקים זה תובנה אחת מופשטת. אין עוד זה תובנה יותר עמוקה. מה אומר אין עוד? אין שום, לא שאין עוד אלוקים. כמו שמבואה בתניה, בעריכות, בשער האיכות והאמונה, שמה פה שאין עוד? אין שום דבר, אין כלום, יש רק אותו. שביטול לאלוקות ברמה הכי גבוהה, ייחוד העילה. ופה אומרים שגויים יהיה להם את זה. שהוא עניין העלה יותר מהוויה הוא האלוקים. שנפעל רק לאחרי זמן ארוך על ידי משה. כתוב שהגדולי ישראל לאט לאט במשך הדורות, האבות וכן הלאה, הביאו לעולם את ההכרה באחדות השם, ומשה רבנו הוא הביא וגילה כדי איתה במדרש, משה שמו אב בחללה של עולם. משה שם גילה לעם ישראל, הבהיר לעם ישראל שגם בחללו של עולם, בכל נקודה, אלוקות נמצאת ואין עוד מלבדו. שנאמר, כי הוויה הוא האלוקים, בשמיים ממעל, ולארץ מתחת, אין עוד, זה הרי פסוק שמשה רבינו אומר. מהו אין עוד? מה הפירוש אין עוד? אומר על זה המדרש, אפילו בחללו של עולם. אז משה רבינו בא לעם ישראל, שיש להם זכות אבות, והיו במתן תורה, וראו ניסים, והגיעו שנת ה-40 במדבר. אחרי שברו את הכל, משה רבינו בשנת ה-40, מגלה להם, תן להם הכרה, תדעו לכם, שהווי או האלוקים אין עוד. אז הכרה כזו, שמגיעים אליה, אחרי כל כך הרבה שלבי הכנה, נשאלת השאלה, ואיך נאמר כאן, איך כאן הפסוק אומר בגזי פשטות, למען דעת כל עמי הארץ, שאפילו עמי הארץ ידעו עם זה, שגם אומות העולם יבואו לידיעה, אשר הוויה הוא האלוקים, ויתרה מזה, שיבואו גם לידיעה, די נוד, שהיא נעלץ יותר מהידיעה אשר הוויה הוא האלוקים. איך יכול להיות שאנחנו אומרים על אומות העולם, רמה כל כך גדולה? די הנה אפילו אצל בני ישראל, שליותם מאמינים בני מאמינים, יהודי שהוא מלכתחילה, מה שנקרא, נקודת פתיחה שלו היא הרבה יותר טובה מאשר בין ארוך להבדיל מאשר נקודת הפתיחה של גוי. יהודי הוא מאמין בן מאמין. יודעים הם שהוויה הוא אלוקים. יהודי שאצלו הידיעה שהוויה הוא אלוקים היא מצד אמונה פשוטה. יהודי יש לו אמונה. והוא מקיבל את זה כי הוא בן אברהם יצחק ויעקב. ובכל זאת כשתבוא ליהודי ותגיד לו, אני רוצה שלא רק תאמין בזה, אני רוצה שתבין את זה. אז היהודי יכול להבין את זה. אבל כדי להבין את זה, מה נדרש ממנו? יש צורך ביגיעה עצומה כדי שעניין זה יהיה באופן של ידיעה. משה רבינו הרי דורש מיהודי וידעת. בלי וידעת יש את זה לכל יהודי מצד אמונה. אומרים ליהודי תתייגע כדי שיהיה לך ידיעה. אז אם יהודי צריך שיהיה לו את המעלה של מאמינים למאמינים, ויש לו את משה רבינו, ואז הוא מתאמץ, ואחרי כל המאמץ הוא יכול להגיע לידיעה, כי הוויה הוא אלוקים, ואם כן, איך אפשר שתהיה ידיעה זו אצל אומות העולם? איך יכול להיות שאומות העולם יגיעו, אין להם שום נקודת פתיחה, הם לא מאמינים למאמינים, אין להם את משה רבינו שמסייע להם, אין להם את כל היכולת הזו, שאין להם כל הדברים המסייעים שיש לבני ישראל. אז אם אין להם את כל זה, אז איך יכול להיות שאומרים בכזה פשטות שאומות העולם יגיעו לכזו הכרה? מה? ניצוץ של מה? ניצוץ של קליפה, של שלוש קליפות הגמרות יש לה. מי שמתגייר הוא מלכתחילה, היה לו ניצוץ יהודי, אבל לא, אנחנו מדברים על כל עמי הארץ. פסוק אומר, למען דעת כל עמי הארץ, הוא לא מדבר על הגרים, הוא מדבר על כל עמי הארץ, כל הגויים שבעולם, פתאום יגיעו להכרה הכי גבוהה, זה השאלה, איך זה יכול להיות? כדי שהשאלה תהיה עוד יותר עוצמתית, אז הוא נכנס לפרטים להסביר את הדרגות הכלולות באמירה הזו כי הוויה הוא אלוקים. והוא בונה את זה על הפסוק שמשה רבינו אמר. משה רבינו אמר שהוויה הוא אלוקים, יש את הלשון, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בוא נראה שהביטוי הזה בשמיים ממעל על הארץ מתחת מרחיב את העניין ואומר, תשמע, אתה צריך להתבונן, יש שמיים, אני לא יודע מה זה שמיים, יש יותר גבוה משמיים, יש ממעל. אחר כך יש הבחינה שנקראת ארץ, ויש יותר נמוך מארץ, מתחת. תתבונן בכל ארבעת הבחינות הללו, שמיים ממעל, ארץ מתחת, ותתבונן שבכל אחד מארבעת השלבים הללו, הוויה הוא האלוקים. בכל רמה, בהתאם לרמה שלו. אז אחרי שנעמיק ונרחיב בעריכות שלמה, מה זה בשמיים, מה זה ממעל, אחר כך נגיע לארץ, מה זה מתחת, וכל זה, הוויה הוא האלוקים בכל הבחינות הללו, וכל זה שייך להיות למען דעת כל עמי הארץ. זה רק כדי להבין את השאלה, יש כאן עריכות שלמה, רק כדי להבין את עומק המושג. מה?
צריך
לראות את הפסוק. יש להוסיף פנימיות הדיוק, ומה שכתוב, הוויה הוא האלוקים, השמיים ממעל, על הארץ מתחת. כשאנחנו קודם כל נרחיב את היריעה, ונבין את הפסוק הזה, מה זה נקרא בשמיים ממעל, מה זה נקרא על הארץ מתחת. ואחרי שנבין את ההבדלים בין שמיים ממעל לארץ מתחת, זה מוסיף בסוגריים, שעל פי זה יוקשה עוד יותר. איך שייך שהידיעה בכל זה, תהיה גם אצל כל עמי הארץ. אחרי שנבין מה זה בשמיים ממעל, ומה זה על הארץ מתחת, שגם שם אין עוד, אז זה עוד יותר יגביר את הקושי, את השאלה, איך יכול להיות שגם אצל אומות העולם, יהיה ידיעה בכאלו בחינות. שמשמעות הכתוב הוא, מה המשמעות של הפסוק וידעת היום? שהעניין דהוויה ואלוקים ישנו, אין בשמיים ואין בארץ. קודם כל אתה צריך לדעת, שיש בדרגה שנקראת שמיים, יש הוויה ויש אלוקים. בדרגה שנקראת ארץ, יש הוויה ויש אלוקים. ובשניהם צריכה להיות הידיעה, אשר הוויה הוא האלוקים. שם כול אחד. שלא תעשה הפרדה ותחשוב, שהבחינה של אלוקים והבחינה של הוויה בכל דרגה, אלו שתי רשויות או שתי בחינות שונות, תדע לך שזה עין נוח. ויתרה מזו, בעצם זה ארבע דרגות. זה לא רק שמיים וארץ, אלא יתרה מזו, שבכל אחד מבית העניינים זה שמיים וארץ גופה, שאנחנו מדברים על שמיים או על ארץ, תדע לך שבכל אחד מהם יש שני עניינים. בשמיים יש שמיים ויש ממעל. ובארץ יש ארץ ויש מתחת, כמו שהוא מפרט. כפי שמדייק הכתוב, בשמיים ממעל, מה פירוש בשמיים ממעל? מה מודגש בביטוי הזה? היינו, שיהיה שמיים סתם. יש דרגת שמיים באופן סתמי. ויהיה שמיים ממעל, שזו דרגה יותר גבוהה. אבל דרך זה אותו דבר להגיד בארץ מתחת. שיש ארץ סתם, ויש ארץ מתחת. ובכל דלת עניינים האלו, יוצא שיש לנו כאן ארבע בחינות, ארבע שלבים, בכל ארבעת השלבים הללו, מהם ארבעת השלבים? בשמיים ובארץ. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אז בכל ארבע האלה, הוויה הוא האלוקים וכול אחד. עכשיו ילך כאן עריכות שלמה להסביר את המשפט הזה. מה זה נקרא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, הוויה הוא האלוקים. עכשיו ילכנו להסביר בעריכות מה זה בשמיים. אחר כך נלמד מה זה ממעל. לאט לאט אחרי נגמור את כל ארבעת השלבים, נעצים את השאלה, איך יכול להיות שכל זה יהיה אצל גויים. אנחנו נלך לאט לאט, נתחיל מהבחינה הראשונה, נתחיל מה זה שמיים. מה זה שמיים, ומה זה נקרא שבשמיים יש הוויה ויש אלוקים. אומרים שהוויה הוא האלוקים. זאת אומרת ככה, והנה שמיים וארץ, בכללות העולמות, כשאנחנו מדברים על שמיים וארץ, בעולמות, איזה עולמות נקראים שמיים ואיזה עולמות נקראים ארץ? אז באופן כללי כתוב בחסידות שזה ההבדל בין קאי על הצילות וביה. עולם הצילות נקרא שמיים, ועולמות הנמוכים יותר, בריאה, יצירה, עשייה, נקראים ארץ. עולם הצילות נקרא שמיים, ועולמות בריאה, יצירה, עשייה, נקראים ארץ. ועל פי זה מובן, אחרי שאנחנו יודעים להגדיר ששמיים זה אצילות וביה זה ארץ, עכשיו אנחנו מזה נבין מה זה בשמיים ממעל ומה זה על הארץ מתחת. ועל פי זה מובן גם הדיוק בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. וכיוון שבשמיים קאי על עולם האצילות, אם שמיים זה הולך על עולם האצילות, אז מה זה נקרא ממעל? הרי בשמיים ממעל, ממעל זה יותר גבוה משמיים, אז אם שמיים זה אצילות, אז מה זה ממעל? קיים לעולמות שלפני אצילות, שלפעמים נקראים בשם כתר זה אצילות. עכשיו זה, כרגע רק הגדרנו את השמות. בשמיים זה אצילות, בשמיים ממעל זה העולמות שלמעלה מאצילות. עכשיו בארץ, אמרנו, ארץ זה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. אז מה זה מתחת? כיוון דארץ קיים לעולמות ביה, הרי בהוספה לארץ מתחת, כשאתה מוסיף ואומר, לא סתם על הארץ, אלא על הארץ מתחת, נכללים גם קליפות וסתרא אחרא. שקליפות וסתרא אחרא הם מתחת לארץ, הם יותר נמוכים מעולם העשייה. דאף שמצד מצבם בעת הבריאה הם למטה מעולם העשייה.
אבל הקליפות זה כאילו איזה מציאות זאת, אם היא פה בארץ, הרי לא, אם הסתירה, אם הסתת, לא יודע,
גם הצילות זה פה.
כן, אוקיי.
זה לא במיקום, העולמות הם לא במיקום פיזי.
אבל קליפות זה כבר חלק של משהו, לא בפני עצמו עולם, מה זה...
יש בקליפות, יש ההיכלות של הקליפות וכוחות של הקליפות ומידות של הקליפות וכולי, זה עולם בפני עצמו. עולמות של הקליפות בפני עצמו. כן? דאף שמצד מצבם בעת הבריאה הם למטה מעולם העשייה, למרות שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הקליפה לפני החטא, הקליפה הייתה נפרדת מהעולם. החטא גרם שהאדם הכניס את הקליפות לתוך העולם. אבל מצד הבריאה עצמה, הקליפות הן למטה מעולם העשייה, הן נפרדים, הן נמוכים, הן לא אמורים לגעת בסדר ההשתלשלות של העולמות. מכל מקום יש להם שייכות לעולם העשייה. אבל אחרי החטא במיוחד, הקליפות הן בחלק מעולם העשייה, כמו שאמרת קודם, הן פה. הם מתחת, אבל הם לא מתחת אי שם. הם מסתובבים בתוך העולם שלנו. ובפרט לאחרי החטא, שאז ישנו הציווי וידעת בשמיים ממעל ולארץ מתחת. כאן משה רבינו אמר את הפסוק הזה. שנת 40, כבר מדובר כמעט 2500 שנה אחרי חטא אדם הראשון. החטא כבר מסתובב בעולם. הקליפות כבר מעורבים בעולם. עם כל החטאים שהיו בדרך, ושרבינו הרי השביעי שבא אחרי השבע חטאים, יש כבר חטאים בעולם, שנתערבו הקליפות וסתרא אחרא בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ורק על עולם האצילות נאמר לא יגורך רע. רק עולם האצילות נשאר נקי, טהור, שהקליפות לא מתערבבים שם. אבל כל העולמות, הקליפות נהיו חלק מהעניין, זה כמו שאדם חוטא, אז הוא מושך את הקליפה לתוך הנפש שלו, לתוך המהות שלו, יהודי הוא קדוש, יהודי הוא עליון, רק שהוא חותר ומושך את הקליפה לתוכו. ולכן, אף שמתחת, שומרים בארץ מתחת. מה זה מתחת? קאי על קליפות בסתרא אחרא, הרי זה נכלל בעניין דה ארץ. שומרים ארץ, כוללים כבר גם את הארץ מתחת. כי למרות שמשה רבינו מחלק את זה לשניים על הארץ מתחת, אבל הקליפות האלה שהן מתחת, הן מתערבבו כבר גם בארץ. וכי על עולמות בריאה, יציאה, עשייה. ועל זה נאמר, אם כך נחזור לפסוק שמשה רבינו אומר, וידעת היום, בשבועות האלה לבביך, כי הווי הוא האלוקים, בשמיים ממעל, ולארץ מתחת, אז מה משה רבינו מתכוון? שבכל דלת העניינים, בשמיים ממעל, ולארץ מתחת, ישנו העניין דהווי הוא האלוקים, שהם כול אחד. זאת אומרת, מדובר כאן בתובנה מאוד רחבה ועמוקה, שכולל את כל הבחינות, מהעולמות של למעלה מהאצילות, כולל עולם האצילות, עולמות ביה והקליפות. בכל בחינה שלא תסתכל, תוכל לראות את הכוח האלוקי שנקרא הוויה, הכוח האלוקי שנקרא אלוקים, ואתה צריך להתבונן שהוויה הוא האלוקים בכל הבחינות הללו. עכשיו זה מה שאומרת, עכשיו יבוא הביור, להסביר את כל ארבעת הבחינות הללו, מה זה נקרא בכל אחד מהם, הוויה או אלוקים. אז אנחנו מתחילים מלמעלה, משמיים. אחרי זה נעבור לממעל, אחרי זה נראה בארץ ומתחת. אנחנו ישר מתחילים לדבר על השמיים, על עולם האצילות. לפי סדר הפסוק. ביור העניין, והנה ידוע, לפני שאנחנו נדבר על שמיים בארץ, קודם כל נגדיר, באופן כללי לפחות, מה זה הוויה ומה זה אלוקים. כי אחרי זה כשנדבר על העולמות, נרצה בכל עולם למצוא את הבחינה של הוויה שבאותו עולם, או אלוקים שבאותו עולם. אז קודם כל נגדיר מה זה הוויה ומה זה אלוקים. ביור העניין, דיני ידוע, החילוק שבין שם הוויה לשם אלוקים. מה ההבדל ביניהם? ששם הוויה הוא מידת ההשפעה, בלי שום הגבלות כלל. שם הוויה מראה על אין סוף, על שפע, אין גבול, אין כיסוי, אין צמצום, הכל בהרחבה הכי גדולה. וכפי שמורה הלשון הוויה עצמו, את הרעיון הזה אפשר להבין מתוך התובנה בפירוש המילה הוויה. מה הפירוש הוויה? המילה הוויה כוללת בתוכו שהוא היה, הווה ויהיה כאחד. כשאתה אומר היה, הווה ויהיה במילה אחת, זה אומר שזה למעלה מכל גבול, מכל צמצום, מכל כיסוי. היינו, שאין בזה הגבלות זמן. אין הגבלה של זמן. היה, הווה ויהיה כאחד. אין שום הגבלה כשאומרים הוויה. ומזה מובן בדרך ממילא. אם אין הגבלות של זמן, אז מובן שאין בזה גם הגבלות במקום. שהרי זמן ומקום קשורים ונמדדים זה בזה, ושניהם נבראו ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את המקום והזמן, מקום וזמן הם שני הגדרות הבסיסיות של עולם. מקום וזמן. אז כל מה שיש במקום יש בזמן, ולהפך. אז אם הוויה במילה מבטא אין הגבלות בזמן, אז ברור שגם שאין הגבלות במקום. אז זה שם הוויה. במילה אחת שם הוויה אומר, גילוי בלי גבול. שום גבול. לא של זמן ולא של מקום. לעומת זאת, שם אלוקים, זה אומר בדיוק ההפך. אך שם אלוקים, כידוע ששם אלוקים הוא מידת הדין והצמצום. כמו שנאמר בבריאת העולם, בראשית ברא אלוקים, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם על מידת הדין, רק אחר כך כתוב ביום עשת הוויה אלוקים. אז אלוקים מצד עצמו זה דין, צמצום. וכפי שמורה הלשון אלוקים עצמו, כמו שבשם הוויה, המילה הוויה עצמה, יכלה לגלות לנו את המושג היה הווה ויהיה כאחד, שאין לו הגבלות של זמן ומקום, העניין של דין רואים בשם אלוקים. איפה רואים את זה בשם אלוקים? רואים בשם אלוקים שהרי דיינים נקראים בשם אלוקים. מסתכלים בחומש, פרשת משפטים ובעוד מקומות, הדיינים קוראים להם אלוקים. בקרב אלוקים משפוט, אלוקים לא תקלל, יש כל מיני פסוקים בתורה שמתכוונים לדיינים וקוראים להם אלוקים. מה העניין, מה תפקידו של הדיין? של דין. אז רואים שאלוקים בראשו דין. דין זה לחתוך, לצמצם. ודין הוא עניין של הגבלה. למה דין זה הגבלה? דין נותן את המדידה. אתה תקבל כמה שמגיע לך. מה שלא מגיע לך לא תקבל. זאת אומרת, יש כאן, אין לארג'יות. הדיין לא יכול, יקוב הדין את האריוס את הלשון. הדיין חייב לחתוך את העניין, לא תגור מפני איש, ולחתוך את העניין כמו שצריך עד הסוף. שלפי מידת הפועל, כן הוא השכר או הופכו, העונש. מה זה בדין? מה שפעלת, זה מה שקיבלת. או שכר או עונש, תלוי לפי מה שעשית. זאת אומרת, הדין מתחשב עד הסוף במגיע לפועל שעושה את העניין. ולכן שם אלוקים בכללותו הוא עניין של דין וצמצום והגבלה. אז קודם כל הגדרנו מה זה הוויה, מה זה אלוקים. עכשיו אנחנו נצטרך ללכת לעולמות ולראות בכל עולם, מה זה בשמיים, נתחיל משמיים, לראות מה זה בשמיים הוויה ומה זה בשמיים אלוקים. מה זה באצילות הוויה? ומה זה באצילות אלוקים? ומה זה נקרא? הוויה הוא האלוקים. אז מתחילים מעולם האצילות. והנה, כללות החילוק דהוויה ואלוקים, כמו שהוא בעולם האצילות, אם אנחנו מדברים על עולם האצילות, רוצים להבין בעולם האצילות מה ההבדל בין הוויה לבין אלוקים, אנחנו מדברים בשמיים, באצילות. מה ההבדל בין הוויה ואלוקים באצילות? הוא החילוק שבין אורות וכלים. המושג של הוויה זה מבטא את האור, ואלוקים מבטא את הכלי. והעניין בזה, הכלים שבאצילות, יש עשר ספירות של אצילות, יש את האורות של הספירות, יש את הכלים של הספירות. שאנחנו קוראים להם ספירות, חסד, גבורה, תפארת, הכינוי זה לכלים. האור הוא מופשט. אז הוויה שבאצילות זה האור, זה האלוקים שבאצילות, זה הכלים. הוא יפרט קצת עוד כמה מילים בעניין. בעניין בזה. דבאור, למטה, לא רואים התחלקות, והוא דוגמה לעניין האור למעלה, שהוא למעלה מתחלקות. אור, אור החסד, אור הגבורה, מצד האור, האור עצמו הוא לא חסד, הוא לא גבורה. האור עצמו זה כמו המשל שמופיע בחסידות על המים בכלים צבועים. כן? יש לך כלי ירוק ואדום, צהוב, המים לבנים ששופכים אותם בתוך הכלים הצבועים, אז נראה לך שיש לך מים אדומים, מים כחולים וכן הלאה. המים עצמם אבל שבתוך הכלי הם אותם מים. האור מצד עצמו אין בו הבדל בין מקום זה למקום זה. כמו, מה הכוונה כאן באור למטה, לא רואים התחלקות? אם ניקח, לא יודע אם זה משל המדויק למה הכוונה, אבל נמחיש את זה, אור, דולק אור, יש לך מנורה כזו, יש לך פלורסנט, יש לך לד, יש לך כל מיני צורות, הזרם שמפעיל את המנורות השונים, הוא אותו אור. מה עושה את ההבדל? שפה אתה רואה אור כזה, ופה אתה רואה אור כזה, פה צורה כזו או צורה כזו. זה הכלי שלתוכו נכנס הכוח המאיר, עושה לך את השינויים בין מנורה אחת לשנייה. אבל האור עצמו, האור הכוונה היא לזרם שמזרים את האור, אין בו התחלקות, אין הבדל בין, הייתי אומר אפילו שאין הבדל בין אם זה מפעיל מכונה רגילה שלא מהירה. המקרר והתנור הם אותו אור. רק זה כלי שהוא מקרר וזה כלי שהוא תנור. אבל האור, הזרם, שנופל לחשמל, אז הכל מפסיק. למה? כי מה שזורם הוא אותו עניין זורם בהכל. אז באור, פה למטה, גם בעולם הזה, לא רואים התחלקות. אתה לא רואה הבדל באור בין איכשהו מהיר בכלי כזה או מהיר בכלי כזה. זה שהקדוש ברוך הוא עשה, שפה למטה בגשמיות, אנחנו נראה בצורה מוחשית שאין הבדל באור בין מקום למקום, אז מזה נבין, והוא דוגמה לעניין האור למעלה. כמובן שמדברים אורות באצילות, כתוב בהרבה מקומות, לא שיש שם אורות, פרוז'קטורים. המושג אור זה רק מינוח שמקובלים חיצו, להשתמש. להשתמש בכוח האלוקי בשם אור. זה רק... נכון? זה רק בדרך משל, כן? אז המושג אור מבטא את הכוח האלוקי שמאיר בעולם האצילות, שהוא למעלה מתחלקות. ועל אחת כמה וכמה, למעלה מתחלקות כמו שהיא בכלים. בוודאי שההתחלקות שיש בכלים, חסד, גבורה, תפארת, באור עצמו אין את ההתחלקות הזו. דיינו אם אנחנו דיברנו קודם שמה זה הוויה. שם הוויה מראה על היה, הווה ויהיה כאחד. אין הבדל בין עבר, הווה ועתיד. אין התחלקות במקום. ובזמן, הנקודה הזו היא באה לידי ביטוי בצורה גלויה במושג של האור. שרי גם לפי השיטה שהאורות אינם פשוטים מצד עצמם מכל מקום, בערך או לגבי מציאות הכלים, הרי לכל הדעות האורות הם פשוטים. יש בקבלה שיטות שונות, האם האורות הם פשוטים לגמרי, מופשטים מכל גדר, וכל ההגדרות, כל הצבע שנצווה בהם זה רק מצד הכלים, או שגם באור יש איזשהו התחלתיות לציור המסוים. זאת אומרת, גם לפי השיטה שטוענת שבאור כבר יש איזשהו...
זה בחסידות, לא? שהאור מעין המאור, באור...
כשאני אומר מעין המאור, אז זה מראה את הפשטה שלו.
אתה לא יכול להגיד שיש באור.
הוא אומר, גם לפי השיטה שהאורות מצד עצמם הם לא פשוטים, אבל יחסית לכלים, בוודאי שהאור הוא מופשט והכלי הוא המקביל המצמצם. מה פירוש האור הוא מופשט? ועניין הפשיטות באורות הוא שאין בהם התחלקות ואין בהם ההגבלה שמסתיים עניין זה ומתחיל עניין אחר. לא צריך לומר, אור החסד זה חסד, זהו. עכשיו נגמר אור החסד. מתחיל אור הגבורה, מתחיל אור התפארת. צד האור אין הבדל. וזהו שהאורות האצילות הם אורות בלי גבולים. זה הפירוש שהאורות של האצילות זה הוויה. אין שום הגבלה, שום גבול אל האורות של האצילות. האורות של האצילות הם בלי גבולים בכלל. ולא שייך לחלק ולומר שזוהי ספירת החוכמה וזוהי ספירת הבינה. את השינוי בין חוכמה לבינה אתה יכול להגיד על הכלים. על האורות אתה לא יכול לומר זה אור, זה אור של חוכמה וזה אור של בינה. מצד האור אין הבדל. ופעולת ההגבלה והציור באור, מי אם כך מצייר את האור? מי יוצר את המצב שהאור הזה יהיה חסד? האור הזה יהיה גבורה? הכלי. שעניין זה נקרא בשם ספירת החוכמה, ועניין זה נקרא בשם ספירת הבינה. מי עושה את ההבדלים הללו? זה נעשית על ידי הכלים. והיינו, שעניין הכלים באצילות הוא, מה העניין של כלים של עולם האצילות? מה שמקביל. הוא במילא מצמצם. הוא במילא מביא לידי התחלקות באורות האצילות. יוצא עם כך שבאצילות יש את האורות האצילות, והכלים זה האצילות. האורות האצילות זה הוויה שבאצילות, בלי גבול, בלי התחלקות. הכלים זה האצילות, זה בחינת אלוקים שבאצילות. החלוקה, הצמצום, ההגבלה. ועל זה נאמר, על זה אומר משה רבינו לעם ישראל, וידעת, כי הוויה הוא האלוקים בשמיים. עצור כאן. הפסוק ממשיך, בשמיים, ממעל, ולארץ, עצור בעצך במילה הראשונה. וידעת, כי הוויה הוא האלוקים בשמיים. כשאתה מדבר על שמיים, שמיים זה הצילות, אתה צריך לדעת שבשמיים הוויה הוא האלוקים. דאף שהאורות והכלים בהצילות, הוויה ואלוקים כפי שהם בשמיים. הם לכאורה הופכים זה מזה. הרי הוויה ואלוקים בהצילות זה שתי הפכים. מצד האור אין שום הגבלה. מצד האור אין הבדל בין חסד לגבורה. מצד הגלי, אבל בדיוק להפך, זה חסד ורק חסד, וזה גבורה וזה עיקר גבורה. אז הם שני הפכים לכאורה. כי האור להיות שהם בו התחלקות והגבלה, הרי הוא באופן של התפשטות לאין קץ. ובכל מקום שנמשך או מתפשט, הרי הוא באותו אופן שהיה במקומו הקודם, כפי שהיה במקום, כפי שהיה מקודם לכן. מצד האור אין שום הבדל בין בחינה אחת לשנייה, בין דרגה לשנייה, בין גילוי לשני. האור הוא מופשט. אם האור היה משתנה, אז כמו שאמרנו קודם, האור היה לו גבול. אם האור זה שם הוויה, היה הווה ויהיה, עבר הווה ועתיד, אין שום הבדל. מה שאין כן הכלים, הרי כל עניינם הוא הגבלה. כלים מה אומרים לאור? דעת פה תבוא ולא יותר. הכלי מקביל. בנוסף על ההגבלה, לא רק שהכלי מקביל, שאומר, פה אתה נגמר, הרי מתחיל אחרי זה עניין אחר וציור אחר. הוא גם מקביל את האור של החסד, וגם אחרי זה מתחיל עניין שונה. לא רק שהחסד לא ממשיך להתפשט, מתחיל עניין אחר לגמרי. ואם כן, הרי האורות והכלים הם עניינים הופכיים, מן הקצה אל הקצה. מכל מקום צריך לידע שהוויה הוא האלוקים בשמיים. היינו שהאורות, שזה הוויה, והכלים, שזה אלוקים, שבאצילות, שזה בשמיים, עניינם אחד. בפסוק כתוב, וידעת היום השבועות בשמיים, כי הוויה הוא האלוקים בשמיים, כאילו היה כתוב בפסוק, אורות והכלים דאצילות הם אחד. והביאור בזה, מה הביאור באמת שזה אחד? איך זה אחד? הרי אורות וכלים הם הפכים. איך זה אחד? כי הכלי טוען לאור בדיוק ההפך מה שהאור רוצה. האור אומר, אני רוצה להמשיך ולהתפשט, עד בלי גבול. הכלי אומר לו, מה פתאום? כמה אתה עוצר? מתחיל כאן מישהו אחר. אז הם ממש הפוכים. אז מה פירוש שם אחד? צריכים להסביר שהכלי למרות היותו כלי, והאור למרות היותו אור, כאור הוא לא הפוך מהכלי, והכלי הוא לא הפוך מהאור. איך זה יכול להיות? והביאור בזה. והנה, עניין האור, מה פירוש אור? מה הגדרה של אור? עניין האור הוא שמאיר או שמקבלים ממנו הערה. אור פירושו שמאיר. אם אדם אומר, הבית הזה מואר, מה פירושו מואר? הוא מואר, ואנשים נהנים מהאור. אז כדי שאנשים ייהנו מהאור, אז המנורה צריכה להיות בעוצמה המתאימה, צריכה להיות המהנדס של תאורה ישקיע לך שעות בדיוק באיזה זווית צריכה להיות המנורה, ובאיזה שעות של היום זה יהיה בצורה כזו ובצורה אחרת, כדי שיהיה המקסימום ההנאה מהאפקט שהאור צריך לתת לך פה. זאת אומרת שאם אתה בא ואומר, במקום הזה מאיר אור, והאור מאיר, מה פה שמאיר אור? שמנהנים מהאור. אז אתה רוצה שהאור יהיה עם כלי או לא? שהאור יהיה מוגבל או לא? שהאור יהיה עם ויסות או לא? או שאתה רוצה שיהיה אור? אם אתה תבוא ותגיד, אני רוצה שיהיה פה אור, לא רוצה לראות שום כלי, סמבר, לא תוכל ליהנות ממנו. עצם הדרישה שלך והרצון שלך שיהיה כאן אור, האמירה הזו כוללת בתוכה, אבל שהוא יהיה עם מינון, שהוא לא יהיה לי בעיניים, שלא יהיה ככה, שלא יהיה אחרת. זאת אומרת, הכלי המצמצם הוא לא אנטי האור. בלעדיו, האור לא יוכל לשרת את התפקיד שלו שבשבילו הוא נוצר. כדי שהאור דאצילות יהיה באופן שיוכל להיות נמשך ממנו הערה, והמקבל יוכל לקבל אותה, כדי שהאור יוכל להימשך, והמקבל יהיה לו יכולת קיבל ונהנה, הרי זה רק על ידי הגבלת ומדידת האור לפי ערך המקבל. זה חייב להיות שהאור מהיר בגבול, במדידה, שהמקבל יכול לקבל אותו, שזה עניין הכלי. זה תפקידו של הכלי. תפקידו של הכלי לבסק את האור באופן שהמקבל יוכל לקבל אותו. וכמו שרואים באדם למטה, כך לקח דוגמה מוחשית מהחיים. כאשר חכם גדול ישפיע חוכמתו מבלי להתחשב עם כלי המקבל של התלמיד המקבל ממנו, אם יהיה חכם גדול שיגיד דברי חוכמה והוא בכלל לא יתחשב אם המקבל מקשיב לו, מבין, הוא ממשיך להשפיע, אז מה יהיה? קוראים לו חכם? לא יכולים לקרוא לו חכם ולא יכולים לקרוא לתלמיד תלמיד. למה? כי הוא לא ויסט וצמצם והוריד את הדברים בהתאם ליכולת הכלים של המקבל. אז לא זו בלבד שהתלמיד לא יקבל מזה מאומה, אלא אדרבה, לא רק שהתלמיד לא יקבל, אלא שיבלבל את תחושיו, עד שלא יוכל לקבל אפילו דבר שכל שהוא לפי ערכו. הוא יוצא כל כך מבולבל, שגם אם תגיד לו דבר פשוט, הוא יגיד, אני לא מבין כלום. בלבלת אותי לגמרי. אז, מה? יוצא סלט, שום דבר לא יוצא. זאת אומרת, ההגבלה וההתחשבות בכלים, זה תנאי הכרחי לאור להעיר. כדי שהתלמיד יוכל לקבל הערה מהרב המשפיע אליו, הרי זה דווקא על ידי הכלי. היינו, מה זה נקרא הכלי? על ידי ההגבלה והציור שעושה הרב באור חוכמתו, בהתחשבו עם כלי המקבל. אז כך אנחנו מבינים עכשיו מסקנה אחרת. אור וכלי הם הפוכים זה מזה? התשובה היא תהיה כן ולא. הם הפוכים בתנועה, אבל הם לא הפוכים באופן שהם לא מסתדרים. להפך, הם לא מסתדרים אם הם לא יהיו ביחד. אם האור יהיה בלי הכלי, האור לא יהיה אור והכלי לא יהיה כלי. האור יכול להסתדר... מה?
אולי
הכלי
יהיה, למה? כאילו, הכלי לא צריך
לאור. עוד רגע בוא נראה, בוא נקרא עוד כמה שורות. ומזה מובן, שכדי שהאור יהיה באופן של אור, כדי שהאור יוכל להאיר בצורה שהאור ישרת את תפקידו, היינו, מה פירוש האור יהיה אור? שיהיה נמשך ונקלט למטה, הרי זה על ידי הכלי דווקא. כך סיכמנו שהאור לא מסתדר בלי הכלים. עכשיו אתה שואל מה עם הכלים? בוא נראה. וכן הוא גם בנוגע לכלים. אותו דבר, הכלים בלי האור שבהם אין להם עניין. למה? והוא שואל. הוא שואל. מה שאתה בעצם טוען זה הוא שואל. הוא אומר, אף שלכאורה עניינם הוא, מה עניינם של הכלים? הגבלה וצמצום. מה הם צריכים את האור? להפך. הכלי כל עניינו זה שלא יהיה אור. שיצמצם, שיסתיר. או, הרי כיוון שתכלית הכוונה, אוקיי, בוא נראה את הלשון. מכיוון שמה המטרה? הכלי לא עניינו להפריע, להסתיר. עיקר הכוונה בעניין ההגבלה והצמצום הוא לא להסתיר ולמנוע את ההמשכה של למטה עמנו. המטרה של הכלי זה לא להפריע. מה המטרה של הכלי? לעשות סדר. אז אם יש לך סדרן במקום מסוים, הוא אומר, חבר'ה, אף אחד לא נכנס עכשיו. אז מה שכרו אותו לפה כדי לסגור את המקום? הרי הזמינו את כל האנשים, הם קנו כרטיסים, והם אמורים לבוא כי רוצים שכולם ייכנסו. ועכשיו הסדרן אומר, חבר'ה, אף אחד לא נכנס. כי הוא צריך לעשות סדר, שיכנסו בצורה שלא יהיה אחד על השני, ולא יהיה כאן פגיעות ופצועים, לאט לאט. אז אותו אחד שצועק לא, הוא גם רוצה שיהיה כן. אך הוא רוצה שהכן יהיה בצורה מבוסתת. אז גם הכלי, כל תפקידו זה יהיה שאם יש אור. כי אם אין מופע, אם הבעל הבית אומר, ביטלתי את המופע, אז גם זה שהסדרן גם מתפטר, אין לו מה לעשות. אין מופע שהסדרן יעמוד ויצעק, אין כניסה. יש משמעות לצעקה שלו אין כניסה, אם אין מופע. אין לו תפקיד. כל התפקיד שלו שהוא צועק, חבר'ה, אין כניסה, ולעצור, זה רק אם יש כאן מופע, ויש כאן מטרה להיכנס. עכשיו הוא יכול לצעוק, חבר'ה, אל תיכנסו, כי אני עושה כאן סדר. אני לא מטרה להסתיר בלי שיש כאן מטרה להיכנס. נראה את זה בלשון המאמר. יפה, נכון? אז מה עניינו? אלא עד הרבה, בשביל הגילוי למטה, כל המטרה שלו שהתחתון יוכל לקבל, הטרנספורמטור. מה המטרה שלו? שהמכשיר לא יסרף. כמשל הרב, שכאשר רוצה לגלות חוכמתו לתלמיד קטן ביותר, כשהרב רוצה שילד קטן בכיתה א' יוכל להבין מה שהוא דיבר, אז הוא מחפש דרכים כיצד לגלות חוכמתו. אז הוא יחפש משל, יחפש ציור, יחפש סיפור. נמצא, אז מה המסקנה אם כך? שעניין ההגבלה והצמצום הוא אמצעי שעל ידו תהיה התגלות האור. אל תסתכל על הכלי כאחד שעניינו להפריע. הכלי גם צועק, אני רוצה אור. בלי אור אין לי תפקיד, אני לא צריך אותי בכלל. כל מה שאני נמצא פה זה כי יש אור ואני צריך לבסס אותו. אז יוצא שהאור אומר, בלי הכלי אני לא יכול להעיר. הכלי אומר, בלי האור אני לא יכול לתפקד. לכן, הוויה הוא האלוקים. שניהם עושים את אותה מטרה, כל אחד באופן שלו. בדיוק. ועל פי זה נקרא בשמיים, הוויה הוא האלוקים בשמיים. ועל פי זה יובן העניין דהוויה הוא האלוקים בשמיים. שמה המסקנה? שהאורות והכלים עניינם אחד. שהאורות והכלים יש להם את אותו מטרה, הם עובדים יחד על אותו עניין. לפי שהאור שעניינו להשפיע למטה, מוכרח וזקוק לכלים. האור לא יכול להסתדר בלי הכלים. למה? כיוון שלולי הכלים לא יתקבל האור למטה. ואדרבה, האור יקלקל, שיפעל שבירה במטה. וכן הכלי שעניינו להגביל, אבל מה העיקר עניינו להגביל? הרי הכוונה בזה היא בשביל הגילוי. ונמצא שכדי להיות מציאות הכלי, היינו מה פוגש מציאות הכלי? שהכלי יפעל עניינו? מוכרח וזקוק הוא לאור שיושפע והתגלה על ידו. בלי האור הכלי גם אין לו תפקיד. כל אחד משלים את השני. כל אחד נותן לשני את זכות הקיום שלו. אז זה נקרא הוויה הוא האלוקים. האורות והכלים בעולם האצילות זה היינו אח. כוח המקביל והכוח המגלה זה אותו עניין. זה בעצם התובנה הראשונה בעניין של של השמיים. השמיים הזה, כל עוד דלש, זה עוד עוד ארוכה, עדיין ממשיך להסביר מה זה בשמיים. רק באות A מתחילים להסביר מה זה ממעל. רק אחר כך מגיע לעוד ו, מתחילים לדבר מה זה בארץ, רק באות Z מתחילים לדבר מה זה מתחת. ואחרי זה באות ח' אומר, על פי כל מה שהסברנו בריחות עד כאן, אז הוא חוזר על השאלה, אז מה הפירוש? שהגויים יביאו, ידעו את כל הדרגות האלה. ואז נגיע בעזרת השם לה...